שלום וברכה, לימוד הרמב״ם בימי, ואנחנו עוסקים בספר שופטים בהלכות עדות בפרק החמישי ובו תשע הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, אין חותכין, אין מכריעין דין מן הדינין על פי עד אחד. לא דיני נפשות ולא דיני ממונות, שנאמר, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת. ומפי השמועה ממסורת חכמים במדרש הפסוקים למדו שקם הוא לשבועה. כלומר, אמנם אין מוציאים ממון על פי עד אחד, אבל עדותו מחייבת את הנתבע שבועה מן התורה, כמו שבארנו בלכות טוען. הלכה ב' בשני מקומות האמין התורה עד אחד, בסוטה שלא תשתה מי אמרים, ובעגלה ערופה שלא תערף, כמו שבארנו במקומן, בלכות סוטה בפרק הראשון ובלכות רוצח בפרק התשיעי. וכן מדבריהם בעדות אישה שיעיד לה שמת בעלה ותהיה מותרת להינשא על פיו. הלכה ג' בכל מקום שעד אחד מועיל, אישה הוא פסול כן מעידין, כלומר גם עדות של אישה או של עד פסול מועילה, חוץ מעד אחד של שבועה, שאין מחייבים שבועה אלא בעדות עד כשר הראוי להצטרף עם אחד, והתחייב זה הנשבע על פיו ממון, כלומר עד אחד מחייב שבועה רק במקרה שאם היה מצטרף איתו עד אחר, הייתה עדותה מחייבת את הנתבע ממון. על פי שני עדים או על פי שלושה עדים, לעשות שלושה כשניים. מה השניים אם נמצא אחד מהן קרוב או פסול בטלה עדות? אף השלושה, והוא הדין למאה. אם נמצא אחד מהן קרוב או פסול בטלה עדות, בין בדיני נפשות, בין בדיני ממונות. הלכה ד' במה דברים אמורים? בזמן שנתכוונו כולן להעיד. אבל אם לא נתכוונו כולן להעיד, מה יעשו שני אחים בכלל העם? שרי קרובי משפחה פסולים להעיד יחד. ולא ייתכן שבגלל ששניהם היו נוכחים באירוע, תפסל העדות כולה. וראו כשהרג זה את זה, או כשחבל בו, או כשחטב חפץ מידו. הלכה ה' וכיצד בודקין הדבר? כשיבואו לבית דין עדים מרובין קט אחת, אומרים להן, כשראיתם זה שהרג או חבל, להעיד באתם או לראות? כל מי שאמר לא באתי להעיד עליו אלא לראות מה הדבר, ובכלל העם באתי מפרישין אותו. וכל מי שאמר לא הייתי עומד אלא להעיד ולכוון העדות, מפרישין אותו. אם נמצא באלו שנתכוונו להעיד קרוב או פסול, עדות כולן בטלה. אפילו של אלה שלא התכוונו להעיד. הועיל ונמצא פסול בעדים העיקריים. במה דברים אמורים? בשעיה בהן קרוב או פסול. אבל אם היו כולן קשרים, אחד המתכוון להעיד ואחד שלא נתכוון להעיד, הועיל וראה הדבר וכיוון עדותו, והייתה שם התראה, חותכין הדין על פיו, בין בדיני ממונות, בין בדיני נפשות. הלכה ו' שטר שהיו עדיו מרובין, שחתומים עליו יותר משני עדים. ונמצא אחד מהן פסול, או שהיו בהן שניים קרובים זה לזה, והרי אין העדים קיימים כדי לשאול אותן, שאין אפשרות לברר אם העדים עצמם, אם כל החתומים התכוונו להעיד, או שיש כאלה שחתמו על השטר לשם כבוד וכדומה, ולא לשם עדות. אם יש שם עדות ברורה שכולם ישבו לחתום, שרי נתכוונו כולם להעיד, כלומר, אם ידוע שהתכנסו לחתום יחד, מוכח שכוונתם הייתה להעיד, הרי זה בטל, ואם לאו תתקיים העדות בשאר. ולמה מקיימין העדות בשאר? שרי אפשר שחתמו הקשרים והניחו מקום לגדול לחתום מעל חתימותיהם מפאת כבודו, ובא זה הקרוב או הפסול וחתם שלא מדעתם. הלכה זין, אף על פי שהעד שחתם בתחילה בשטר הוא הפסול, הרי השטר כשר. הלכה חטא, אומר הרמב״ם, כל עד שהעיד בדיני נפשות אינו מורה בדין זה הנהרג, כלומר אינו יכול לשמש כדיין בדינו, ולא ילמד עליו לא זכות ולא חובה. אינו רשאי להוסיף דברים בעניינו וללמד עליו זכות או חובה לאחר שסיים את עדותו. ואם אמר יש לי ללמד עליו זכות, משתקין אותו, שנאמר ועד אחד לא יענה בנפש למות, בין לזכות בין לחובה. ומהו זה שנאמר למות? כלומר, עד שהעיד בנפש למות, לא יענה דבר, אלא יעיד וישתוק. אבל בדיני ממונות, יש לעד ללמד זכות וחובה. שהרי הפסוק מעט רק עד שהעיד בנפש למות. אבל לא ימנה מן הדיינין, לא ישתתף במסע ומתן של הדיינים, ולא יעשה דיין, בוודאי שאינו יכול לשמש כדיין בדין זה, שאין עד נעשה דיין, אפילו בדיני ממונות. הלכה ט' אומר הרמב״ם, במה דברים אמורים? בדבר שצריך עדים מן התורה, וצריך דיינים לדון באותו הדבר מן התורה, אבל בשל דבריהן, עד נעשה דיין. כיצד? אחד שהביא את הגט, שליח שהביא גט ממדינת הבעל למדינת האישה, ואמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. כלומר, בגט המובא ממקום רחוק חששו חכמים לכך שיהיה קושי לאמת את חתימת העדים במקרה של ערעור על ידי הבעל. ולכן תקנו שהשליח המביא את הגט יעיד שהגט נכתב ונחתם בפניו, ואז לא ניתן יהיה לערער עוד על כשרותו. הוא ושניים נותנים אותו לה, ונמצא כאילו נטלתו בבית דין, שעדות השליח על כשרות הגט צריכה לאמר בפני בית דין, בדומה לקיום שטרות שצריך לעשות בפני בית דין. אך מכיוון שמדובר בתקנת חכמים, די בכך שהשליח יעיד בפני שניים, והוא עצמו יסתרף עליהם כדיין לקיים את הגט. וכן כל כיוצא בזה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר שופטים הלכות עדות בפרק החמישי. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר שופטים הלכות עדות בפרק השישי ובו שמונה הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כבר בארנו שקיום שטרות מדבריהם כדי שלא תנעול דלת בפני לובין. כפי שלמדנו לעיל בפרק ג' הלכה ד', התבהר שאף על פי שמן התורה אין מקבלים עדות בשטר, תקנו חכמים שבדיני ממונות שטר מועיל ואפשר לגבות על פי ממון. זאת כדי שלא ימנעו אנשים להלוות מחשש שלא יוכלו להביא את עדיהם לאחר זמן ולא יוכלו לגבות את חובם. אמנם כדי למנוע חשש שהשטר מזויף, תקנו שבית דין יאשרר את החתימות שבו ויציין זאת בגוף השטר. ואף על פי כן, אין מקיימים שטרות אלא בשלושה, אפילו שלושתן עדיותות, מפני שהוא דין. הגם שקיום שטרות אינו אלא אישור על כשרות חתימות העדים בשטר, והיה מקום לומר שדי בשניים שיעידו על כך, מכל מקום תקנת חכמים הייתה לתת לשטר תוקף גמור של פסק דין, ולכן יצריכו שיהיו שלושה ככל דין שצריך לעשות בשלושה. ולפיכך, אין מקיימים שטרות בלילה, מאחר שנחשב להליך משפטי ואין דנים בלילה, כמו שבארנו שם בהלכה ד'. הלכה ב', באחד מחמישה דרכים מתקיים השטר בבית דין. הדרך האחת, שיהיו דיינים מכירים כתב ידי העדים, שזו עדות פלוני וזו עדות פלוני. הדרך השנייה, שיחתמו העדים בפניהם, שמלכתחילה החתימה על השטר תהיה בנוכחות הדיינים. הדרך השלישית, שיבוא לפניהם העדים החותמין, ואמר כל אחד ואחד, זה כתב ידי, ואני עד בדבר זה, ואני זוכר את האירוע, שכן עד המזהה את חתימתו בשטר, אך אינו זוכר את העדות, אינו רשאי להעיד על כתב ידו. הדרך הרביעית, שאם מתו עדי השטר, או שהיו במדינה אחרת, יבואו עדים אחרים ויעידו על כתב ידן שהוא זה. הדרך החמישית, שיהיה כתב ידן יוצא בשטרות אחרות, ועורכין משווים בית דין זה הכתב לאותו הכתב שבשטרות האחרות, ויהיה דומה זה לזה, ויראה להן ביחד שכתב ידי אלו הוא כתב ידי אלו, כלומר שכל שלושת הדיינים יסכימו שכתבי היד זהים. הלכה ג' אין מקיימים את השטר משטרות אחרות, אלא משתי שטרות של שתי שדות, כלומר שני שטרי מחר של שדות, שהחלום בעליהן שלוש שנים אכילה נכונה גלויה, כלומר שהקונים אכלו מהן בביטחון ולעיני כל, ואינם חוששים שיבואו מערערים על המחירה, בלא שום יראה ולא פחד מתביעה בעולם, כדרך שאוכלים כל בעלי שדות שדותיהן, או משני שטרי כתובות שנשים היושבות תחת בעליהן, בכתובות האלו ואינן חוששות שיש בהן פגם, והוא שיצאו שני השטרות מתחת ידי אחר, שהשטרות המשמשים לקיום היו ברשות אדם אחר, לא מתחת ידי זה שרוצה לקיים שטרו, שמה הוא זייף הכל, שאם מביאם הוא בעצמו יש לחוש שזייף גם את חתימות העדים על השטר הנידון לפנינו, וגם את חתימות העדים על השטרות שמציג לצורך קיום השטר הנידון. וכן מקיימים את השטר משטר שקרה עליו ערער והוחזק בבית דין, כלומר שיררו על כשרותו, ובית דין בחן ואישר את כשרות חתימות העדים. מקיימים ממנו לבדו כמו שמקיימים משטרי שתי שדות או שתי כתובות. הלכה ד' בית דין שכתבו במושב שלושה היינו, ולהתקיים שטר זה בפנינו, הרי זה מקוים. אף על פי שלא פרשו באיזו דרך מחמש הדרכים, נתקיים שאין חוששים לבית דין שמא יטעו ויקיימו בטעות את השטר בדרך לא נכונה. וכבר נהגו כל בתי דינים שראינו ושמענו שיכתבו הדרך שנתקיים בה בפניהם. הלכה ה', ולעולם אין בית דין בודקין אחר בית דין אחר, אלא מחזיקין אותן שהן בקיאין ולא יטעו, אבל בודקין אחר העדים, מוודאים שהם עדים כשרים ואכן מוסרים עדות מדויקת. הלכה ו', שלושה שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהן, לאחר שנוכחו בקשרות חתימות העדים, אך לפני שאישרו זאת בכתב, צריכים לכתוב במושב שלושה היינו, והאחד איננו, שמא יראה הרואה ויאמר, בשניים קיימו, שאם השניים שנותרו יכתבו סתם שהשטר יתקיים בפניהם ויחתמו, עלול הקורא להסיק שהשטר קוים בפני שני עדים, וכלל לא בפני בית דין. אפילו היה כתוב בו בבית דין, אפילו כתבו בבית דין היינו והתקיים שטר זה בפנינו, יאמר שמא דימו ששניים בית דין הם. עדיין יש לחוש שכשיראה שרק שניים חתומים על כך, יאמר שהשטר קוים בפני שני דיינים בלבד, אלא שטעו לחשוב שהם בית דין. ואם יש בו משמע שהיו שלושה, כלומר שמשתמע מאותו השטר שכתוב בו בבית דין, שהיו שם שלושה, כגון שכתב שבית הדין התמנה לקיים את השטר על ידי דיין ידוע שבוודאי לא היה טועה לעשות את הקיום בשניים, אינו צריך. הלכה זין אומר רמב״ם, שלושה שישבו לקיים את השטר ובאו שני עדים וירערו על אחד מהן, כלומר ירערו על כשרות אחד מהדיינים העוסקים בקיום השטר, שהוא גזלן וכיוצא בו, ובאו שניים אחרים והעידו שחזר בתשובה, ולאחר חזרתו בתשובה הרי הוא חוזר לכשרותו, אם עד שלא חתמו העידו שחזר, אם העדות ששב בתשובה התקבלה לפני שהדיינים האחרים חתמו על קיום השטר, הרי זה חותם עם האין. שהרי שלושה היו, שכן היה קשר לדון באותה שעה, ואם אחר שחתמו השניים העידו עליו שחזר בתשובה, אינו חותם עמהן, שהרי הוא כמי שאינו בעת חתימת השניים, כי הוא הוכשר לדון רק מאותה שעה שהעידו ששב בתשובה ולא קודם לכן, ונמצא איפה שבשעה שקימו שני הדיינים האחרים את השטר, לא היה קשר לדון עמהם. במה דברים אמורים? בשערערו עליו בעבירה, שטענו שנפסל לדון בשל עבירה שעבר. אבל אם ירערו עליו בפגם משפחה, כגון שאמרו אמו לא נשתחררה ועבד הוא, או לא נתגיירה וגוי הוא, ונודע אחר שחתמו השניים שאין במשפחתו פגם ושהוא כשר, הרי זה חותם עמהן, שזה גילוי דבר שהיה מקודם הוא. כלומר, והתברר שגם בשעה שקימו את השטר, היה כשר לדון עמהם. הלכה אחת אומר הרמב״ם, מותר לכתוב הקיום בשטר, כלומר להכין את נוסח קיום השטר, קודם שיתקיים השטר, וחותמין הדיינים אחרי שיתקיים השטר, כשאמינות השטר תוברר לדיינים, יחתמו הנוסח הקיום, שאין הכתיבה עיקר אלא החתימה, ואין הדיינים צריכים לקרוא את השטר שמקיימין אותו, שקיום השטר הוא אישור של בית הדין על כך שחתימות העדים אינן מזויפות, ואין הוא מתייחס לתוכן השטר. אלא מקיימין אותו מעדיו, אף על פי שלא ידעו מה שכתוב בו. עד כאן משיעור היומי ברמב״ם בספר שופטים בהלכות עדות בפרק השישי. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר שופטים בהלכות עדות בפרק השביעי ובו שבע הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מעיד הקרוב על כתב ידי קרובו, מאשר שהחתימה שבשטר היא אכן חתימת קרובו, ואף על פי שקרוב פסול לעדות, מכל מקום מאחר שכל הצורך בקיום שטרות ומדברי חכמים, הם יכשירו בו את אלו. כיצד? שטר שעדיו ראובן ושמעון, ומתו או הלכו למדינת הים, ובא בנו של ראובן ואמר, זה כתב ידו של אבי, ובא בנו של שמעון ואמר, הרי זה כתב ידו של אבי, הרי אלו כשני עדים שאינן קרובים, ואם נצטרף עמהן שלישי ועיד על כתב ידי שניהן, הרי נתקיים השטר. שכן צריך שני עדים על כל אחת מהחתימות. הלכה ב', ואלו מדברים שנאמנים הגדולים להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן. נאמן אדם לומר כשהוא גדול, זה כתב ידו של אבא, וזה כתב ידו של רבי, וזה כתב ידו של אחי, שהייתי מכיר בכתב ידן כשהייתי קטן, והוא שיצרף עמו אחר שמכיר כתב ידן כשהוא גדול. הלכה ג' שטר שעדיו ראובן ושמעון, ובאו שניים ועידו שניהם שזה כתב ידו של ראובן וזה כתב ידו של שמעון, נתקיים השטר. אבל אם העיד זה כתב ידי ראובן והשני העיד על כתב ידי שמעון, לא נתקיים השטר, לפי שצריך שני עדים על כל כתב יד אחד משניהם. ואם יש שם שלישי מעיד על כתב ראובן ושמעון כאחד, נתקיים. הלכה ד', אמר הראשון זה כתב ידי, כלומר העיד בעצמו על חתימתו, ועיד הוא ואחר הכתב ידי השני, בנוסף לכך זיהה ואישר עם עד אחר את חתימת היד השני, לא נתקיים. לפי שנמצא שלושת רבעי הממון שבשטר, תלוי בעדות האחד, כלומר שכן כשהוא אומר זה כתב ידי, יוצא על פיו חצי מהממון, כשמצטרף עם האחר להעיד על חתימת ידי השני, חוזר ויוצא רבע מהממון על פיו. נמצאו שלושת רבעי הממון יוצאים על פי עד אחד, והתורה אמרה על פי שניים עדים יקום דבר, חצי דבר על פיו של זה וחצי על פיו של זה. וכן אם העיד אחיו או בנו של ראשון עם אחד על כתב ידי השני, לא נתקיים, שרי שלושת רבעי הממון תלוי בעדות הקרובים, שרי כשהראשון מעיד על כתב ידו יוצא על פיו חצי מהממון, וכשקרובו מעיד עם אחר לחתימת היד השני יוצא על פיו רבע מהממון, נמצאו שלושת רבעי הממון תלויים בעדות קרובים. הלכה ה', שניים החותמין על השטר ומת אחד מהן, צריך שני עדים להעיד על כתב ידו של מת, ואם לא נמצא אלא עד אחד אם זה העד החי, ולא אין אפשרות שהעד החי יקיים גם את חתימת ידו וגם יצטרף עם אחר לקיים את חתימת היד השני, שכן אז נמצאו שלושת רבעי הממון יוצאים על פיו של זה, הרי זה החי כותב חתמות ידו בפני עדים, אפילו על החרס, כלומר, כותב דוגמה של חתימתו בפני עדים ונותן את הדוגמה בבית דין, והעדים באים לאחר מכן לבית הדין ומזהים ומקיימים את חתימתו שבשטר. ומשליחו בבית דין עד שיוחזק כתב ידו בבית דין, ולא יהיה צריך לומר שזה כתב ידי, ויעיד הוא ואחר על כתב ידי המת, שמאחר שהוא לא צריך לקיים בעצמו את חתימתו בבית הדין, הרי הוא רשאי לקיים עם עד אחר את חתימת העד השני שמת, והתקיים כתב ידו הוא שלא מפיו. הלכה ו' שלושה שישבו לקיים את השטר, שניים מהם מכירים חתמות ידי עדים, ואחד אינו מכיר, עד שלא חתמו על קיום השטר, מעידים בפניו וחותם. כלומר, רשאים שני הדיינים שמכירים את החתימות להעיד בפני הדיין השלישי, על כתב יד העדים החתומים בשטר, והסמך עדותם יכול הדיין השלישי לחתום על קיום השטר. שהעדים נעשים דיינים בדבר שהוא מדבריהם, בדברים שהם מתקנת חכמים, כגון כאן בקיום שטרות, יכול אדם להיות עד בתחילה ולאחר מכן לדון על אותו הדבר. כמו שבארנו, אבל אחר שחתמו אין מעידין בפניו וחותם, שהרי בעת שחתמו לא היו המכירין אלא שניים, ואין מקיימין בשניים. כמבואר לעיל בפרק ו' הלכה א', נמצא שחתמו על קיום השטר שלא כדין, אלא עד שיהיו שלושתן מכירין, או יעידו העדים על הכתב בפני כל אחד ואחד. הלכה ז' אומר הרמב״ם, שניים שהיו חתומין על השטר ומתו, ובאו שניים ואמרו, כתב ידם הוא זה. כלומר, עידו שאלו אכן חתימות העדים, אך יחד עם זאת, עידו שהעדות שבשטר אינה קשרה. אבל אנוסין היו, כפו עליהם לחתום בשטר שלא מרצונם, קטנים היו, פסולי עדות היו. אף על פי שיש עדים אחרים שזה כתב ידם, כך שיש דרכים אחרות לקיים את השטר בלא להזדקק לעדות אותם העדים הפוסלים את השטר, או שהיה כתב ידם יוצא משטר שקרה עליו הרער והוחזק בבית דין, הרי זה לא נתקיים. אין מקיימים את השטר באותן דרכים, שהרי העדים הראשונים פוסלים אותו, אלא מעמידין השניים שבשטר כנגד השניים שעידו עליהן שהן פסולין, ואין גובין בו כלום. מחמת הספק מעמידים את הממון בחזקתו. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם בספר שופטים הלכות עדות בפרק השביעי, על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש. חי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.